טוב, אז סוגיית חנוכה היא סוגיה גדולה גדולה גדולה, היא החג הראשון שיש לנו אחרי התנ"ך, כידוע לכולנו. פורים זהו החג הראשון בעצם שהוא לא מן התורה, אבל הוא עוד נקבע בכתבי הקודש, הוא נקבע במגילת אסתר. וחנוכה הוא כבר כולו קביעה של אחרי, ולכן מסביב לחנוכה צריך להבין הרבה 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 על מה בעצם הנס, מה המלחמה, מה הסיפור. אני חושב שהעיסוק בחנוכה מאוד קשור למציאות, גם הכללית וגם הפרטית של כל אחד, של כולנו. הגמרא שואלת, מהי חנוכה? מהי חנוכה? אין הכוונה בשאלה מהי חנוכה, מה היה בחנוכה, כפי שרבים מבינים פה בטעות. כי חז"ל ידעו יפה מה היה בחנוכה, זה גם לא היה כל כך רחוק מבחינה היסטורית. אלא השאלה הייתה, מהי חנוכה? מה הנס המהותי שהופך את חנוכה לחנוכה? הרי בהיסטוריה היהודית היו הרבה אירועים גדולים. וחנוכה הופך להיות מה שהוא הופך להיות. מהי חנוכה? מה אומרת, דתנו רבנן, בכ"ה בכסלו, ימי חנוכה שמונה הם, שלא להספיד בהם ושלא להתענות בהם. והסיפור שכשנכנסו יוונים להיכל, טימאו כל השמנים שבהיכל. כשגברה מלכות בית חשמונאי וניצחום, בדקו, ולא מצאו אלא פח אחד של שמן, שהיה מונח בחותמו של כהן גדול. ולא היה בו אלא להדליק יום אחד. נעשה בו נס, והדליקו ממנו שמונה ימים. שנה אחרת, קבעום ועשאום ימים טובים, בהלל והודאה. וכולנו יודעים שבחנוכה אנחנו עוסקים בשני דברים. האחד הוא באור, בנר. והנר, לפי מה שכתוב פה, הוא זכר לנס פח השמן. שכשנכנסו יוונים להיכל, טימאו את כל השמנים שבהיכל, ולא מצאו אל הפח אחד החשמונאים שנכנסו. ולפח האחד הזה הייתה כמות שהספיקה ליום אחד, ונעשה בו נס והדליקו ממנו שמונה ימים. עד שהצליחו להביא שמן. שאפשר היה להדליק ממנו להמשך. נעשה בו נס והדליקו ממנו שמונה ימים. והנס השני, אולי הראשון, אולי השני, לא יודע, שעליו כמובן מדובר בחנוכה, הוא נס המלחמה. אנחנו מזכירים אותו. אם נזכר במה שאנחנו מזכירים בתפילה, אם נזכר בסידור, במה שאנחנו אומרים בחנוכה, אז אנחנו מדברים בחנוכה בעיקר על הניסים ועל הפורקן ועל הגבורות ועל התשועות ועל הנפלאות ועל המלחמות ועל הנחמות. והתיאור הוא כזה: ימי מתתיהו בן יוחנן כהן גדול חשמונאי ובניו, כשעמדה מלכות יוון הרשעה על עמך ישראל להשכיחם תורתך ולהעבירם מחוקי רצונך, ואתה ברחמך הרבים עמדת עליהם בעצרתם, רבת את ריבם, נקמת את נקמתם, מסרת גיבורים ביד חלשים ורבים ביד מעטים. אז מה הנושא שאנחנו מדברים עליו? הניצחון. אין פה מילה אחת על הנר. עוד מעט נגיע לזה בסוף. ורבים ביד מעטים, וטמאים ביד טהורים, ורשעים ביד צדיקים, וזידים ביד עוסקי תורתך. על זה התודה. ולך עשית השם גדול וקדוש בעולמך, ולעמך ישראל עשית תשועה גדולה ופורקן כהיום הזה. ואחר כן, אתם שומעים מה אומר האחר כך? זאת אומרת, זאת התשועה. ואחר כך באו בניך לדביר ביתך, ופינו את היכליך, ותיארו את מקדשיך, והדליקו נרות בחצרות קודשך, אפילו לא מוזכר פה העניין של הנס. אלא כמו שהם פינו את היכליך, הם גם הדליקו נרות. לא מוזכר פה העניין של הנס. וקבעו שמונת ימי חנוכה אלו להודות ולהלל לשמך הגדול. זה דבר מאוד מעניין. כלומר, אם אתה לוקח את התפילה, כמו שהיא, את הטקסט הזה של התפילה שאנחנו מתפללים כל יום, ואתה היית אומר לילד שיגיד לך מה היה בחנוכה, אולי אומר לך מילה על נס פך השם. אולי יודע מה אתה מדבר. אם אתה לוקח את המקור התנאי הראשון, הברייתא שקראנו, מהי חנוכה? דתנו רבנן, מהי חנוכה? תשמעו את הנוסח. מהי חנוכה? דתנו רבנן וכ"ה בכסלו ימי חנוכה. ואז המילים הם כאלה. שכשנכנסו יוונים להיכל, טימאו כל השמנים שבהיכל. בכלל הייתה מלחמה? מישהו דיבר על מלחמה בכלל? איפה מלחמה? רק פעם אחת נכנסו יוונים להיכל. אם לא הייתי יודע סיפור על המלחמה, הייתי בטוח שזה סיפור שהיה פעם ערב אחד, היוונים נכנסו יוונים להיכל. קריוס ובקטוס. שני יוונים נכנסו. וטימאו את כל השמנים, עשו בלגן, עשו גרפיטי. וטימאו את כל השמנים. ככה אני הייתי חושב אחרי שהייתי לומד הביתה. וכשהם טימאו את כל השמנים שבהיכל, גברה מלכות בית חשמונאי, שלחו שוטה. וגברה מלכות בית חשמונאי. וניצחו. ובדקו ולא מצאו אלא פח אחד של שמן שהיה מונח בחותמו של כהן גדול. זה הסיפור. יש כאן דבר מאוד מעניין. ודנים בו רבים מאוד, למה ואיך והאם... אני אפילו לא צריך להיכנס לזה, אבל... רבים רצו להגיד שחז"ל ניסו לצמצם קצת את נס המלחמה ולהרחיב את הנס הדתי עד שסוף סוף חזרנו אל עצמנו והתחלנו לשיר שוב מכבים מכבים ועוד פעם חזרנו לכוחותינו וחז"ל בכלל לא אהבו שהם נלחמו וניצחו זה לא נושא דתי כל כך זה לא צריך לדבר על זה זה מוזר כלומר מי שטוען את זה כנראה מעולם לא יתפלל על הניסים כי מי שיתפלל על הניסים שמונה ימים כל בוקר, אין תפילת ניצחון במלחמה יותר גדולה מזו. הכל מדבר על הניצחון שהיה במלחמה, לא מוזכר נס פך השמן. לא מוזכר צדדי, לא מוזכר. מוזכר שהדליקו נרות בדיוק כמו שמוזכר שנכנסו ופינו את האחד. מאידך, כששאלו מהי חנוכה, מבינים למה אמרתי שמהי חנוכה פירושו לא מה היה שם היסטורית. כי מה היה שם היסטורית כתוב בסידור? כל ילד ידע. מישהו ראה פעם שאלה, מהי פסח? תלמד תורה, תדע, מהי חנוכה? מה השאלה, מהי חנוכה? ברור. רש"י מסביר, מהי חנוכה, על איזה נס קבעו. מה הנקודה? מה המהות? מה העניין המהותי, המהותי, המהותי של חנוכה? זאת נקודת הנקודות. וממנה ניתן להבין, בוקר טוב, וממנה ניתן להבין בעיסוק, אז על מה המלחמה? על מה באמת המלחמה? כשאתה מסתכל בטווח ארוך, ומה הניצחון? אולי באמת הדבר הפלאי בחנוכה, באמת נדמה לי שחנוכה זה הכי חג, לא? כל הילדים יודעים חנוכה, כולם יודעים חנוכה, זה דבר מאוד מעניין. מאוד מאוד מעניין. וחנוכה זה דבר מופלא. היא לכאורה חגיגה ארץ ישראלית. היא לכאורה ניצחון אדיר שהתרחש בארץ ישראל על יוון. כל כך הפוך מפורים, שכולו נס של חוץ לארץ, ושבסופה של המגילה נשארים בגלות. מה סופה של המגילה? מה ה-happy end של המגילה? שמרדכי נהיה משנה למלך. איפה? בשושן הבירה. ובחנוכה, לכאורה, הכל כל כך... אבל 99% מההיסטוריה של העם מאז חנוכה, הוא היה צריך לקיים את חנוכה עם הלטקס והסופגניות, לא יודע באיזו גלות. ואת חנוכה הוא היה צריך לקיים בלי ניצחון ומכבי. דבר פלאי. ועיקרו של ביטוי חנוכה אפילו לא היה פרסום הנס של הנרות החוצה, כי רוב המכריע ביותר של ההיסטוריה לא יכולנו לפרסם את הנרות החוצה. ולכן עד היום סך הכל של האווירה בהדלקת נרות היא לא בדלת החוצה. איפה מדליקים בדלת החוצה? בכמה מקומות, יש כמה שכונות ככה שמרגישים את זה. אבל סך הכל הציור שלנו של הנרות הוא בבית. ופרסום הנס היה הביתה. והבית הפך להיות הנושא. ואולי גם, לא גם אלא בעיקר בסידור, כשדנים מה הנס, אז מספרים רבת את ריבם, נקמת את נקמתם, אבל מתארים מה היה המגמה של היוונים. שכשעמדה מלכות יוון הרשעה על עמך ישראל, מה? אני הייתי מוסיף, להילחם. להשכיחם תורתך ולהעבירם מחוקי רצונך. כלומר, ברור לחלוטין למחברי התפילה שהמלחמה היא על הרצון להשכיח תורה ולהעבירה מחוקי רצונך. המלחמה היא מלחמה של רוח. זה ברור לחלוטין. ובעצם גם מבחינה הלכתית בחנוכה אנחנו עושים שתי פעולות. האחת, אומרים הלל 8 ימים. והלל אומרים על נס של הצלה ממוות לחיים. לא אומרים הלל על זה שיש לנו מצווה חדשה. תמיד. אומרים הלל על הצלה. ואנחנו מדליקים נרות על נס פך השמן. וצריך כדי לקלוט את נס פך השמן להבין את כל המלחמה. להבין טוב. הערה קטנה אחרונה נוספת, זה דבר מדהים שמלחמת הרוח של עם ישראל במשך כל ההיסטוריה והאומות היא דווקא עם יוון. כי אם הייתי צריך לצייר אומה אחת ודווקא אותה להכפיר בתואר אור, הייתי אומר יוון בעולם התרבותי שלנו. יוון מתארת תרבות, פילוסופיה, הגות אדירה, כמה חלחל בתוכנו בצורות החיוביות. יש לנו מסכתות בשמות יוונים, סנהדרין. יש לנו עולמות שלמים. אנחנו מחכים ל... ברור. פילוסופיה היוונית. העיסוק ב... ביוון הופכת להיות לבני חושך. במלחמת בני אור בבני חושך, זה לא בבבל, זה לא במצרים, זה לא באמלק, זה לא ביוון. ולכן צריך לקלוט שכל סוגיית הנר והאור שעליה אנחנו עובדים בחנוכה, באה כנראה להבדיל או להבחין או להגדיר או לברר לעצמנו את האור הפנימי שלנו. את כל מה אנחנו נחלחים. זה הופך להיות חג מדהים. כי כמו שאמרתי, הוא חג די רבנן ראשון. אמנם פורים מופיע, אבל הוא עדיין בכתבי הקודש, הוא עדיין בתנך. אז הוא חג די רבנן ראשון. ודבר פילי, לא רק שהוא כל כך הפך להיות מקובל ומוכר, אלא אתם יודעים שעל פי ההלכה צריך להדליק נר איש וביתו. בכל בית צריך להיות נר אחד, כמו נר נשמה. זאת הלכה, נר איש וביתו. המהדרים מדליקים נר לכל אחד. המהדרים מן המהדרים מדליקים נר עוד יום ועוד יום ועוד יום, ואז יש מחלוקת בית הלל ובית שמאי. אתם ראיתם מה קרה בחנוכה? פתאום כל עם ישראל מהדרין, מי מהדרין? גלת. כל עם ישראל מהדרין, מי מהדרין? זה לא מעניין מאוד. זה קל, יש קצות יותר קלות.
זה
קל,
זה יפה, זה נחמד. אין פה משהו
דתי
בתוך זה.
ברור, צריך להבין מה כן יש פה. אני לא שואל עכשיו טכניקה. התשובה שלך זה קל, מסבירה לי למה פוליטית זה עובד לקדנציה האחרונה. היא לא מסבירה לי איך זה עובד 2000 שנה. קל, בסדר. זה יפה, למה, אני מבין למה אובמה מדליק בבית הלבן. בסדר. שכנעת אותי, זה נעים, זה פרנדלי, חגיגי. לא שכנעת אותי איך זה מחזיק. היסוד של הכל הוא ברור סוגיית הנר והאור, ובה מתחיל האדמו"ר הזקן במאמר הראשון שלו. אז אנחנו ניכנס לזה מיד. כן, יונתן. בסדר? ברוך אתה אדוני, כדרנו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. טוב, זה באמת, אנחנו באמת עומדים רק על, כאילו על הביטויים שלהם, איך זה מצליח, איך זה פה. יש ביטוי בגמרא, שלדעתי הוא עומד מאחורי תחילתו של המאמר לפחות, ושם כתוב כך, אמר רב הונה, הרגיל בנר, שם באותם סוגיות במסכת שבת על חנוכה, הרגיל בנר, שמו ביטוי מאוד מעניין, הוויין לי בנים תלמידי חכמים. מי שירגיל את עצמו בנר, הוויין לי בנים תלמידי חכמים. אומר רשי, מה זה הרגיל בנר? על איזה נר מדובר? אומר רשי, הרגיל בנר, קרא את רשי בפנים, הרגיל בנר, על ידי נר מצווה בשבת וחנוכה בא אור דתורה. בפשטות הכוונה היא שיש קשר כמובן בין חנוכה, נשאיר את כל סוגיית נר השבת בסוף, רק בסוף נגיע. אבל יש קשר כמובן בין חנוכה לבין לימוד התורה. היוונים גזרו שלא לעסוק בתורה, ולכן נר ותורה איכשהו מסתדרים יפה ביחד. ועל פי זה, ככה תמיד הסברנו לעצמנו, שמצוות נר חנוכה היא גם זכר לביטול גזירת היוונים שלא לעסוק בתורה. אבל בעומק מבקש האדמו"ר הזקן לדבר על המושג אור התורה כמושג נפרד מחוכמת התורה. בתורה ישנם שני עניינים. ישנה חוכמת התורה וישנו את האור של התורה. והאור של התורה, כמו שלאט לאט נראה בהמשך, זאת האלוקות שבתורה. התורה היא מדע. היא חוכמה מדהימה. היא חוכמה מופלאה. היוונים מעולם לא לחמו בתורה. ההפך, הם אולי היו המקום שבו היה הכי יפה לעסוק בתורה. הם לחמו באור של התורה. בהמשכה מלמעלה למטה. והאור, הנר שבא מלמטה למעלה, הוא כנראה מה שמצליח להביא ממנו את האור תורה מלמעלה למטה. זה עוד קוד, אנחנו ניכנס לזה לאט לאט, אבל אנחנו מדברים על תורה בחוכמתה ועל אור התורה. המושגים שדיברנו בשבוע שעבר על החוכמה ועל הכתר. והיוונים יודעים בדיוק במה הם לוחמים. וכל הגזרות שלכם, שלהם שייכים בדיוק לאותה נקודה. יוון זה ההופעה הכי הכי מושלמת של יפת. וכל ההופעות מגיעים בדיוק לאותה נקודה. לבוקק את התורה מהאור שלה. יש פסוק שאצלנו זכור תמיד, והוא מאוד 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 קשור לחנוכה בהרבה מובנים, כי נר מצווה ותורה אור. לכאורה הייתי כותב את הפסוק הפוך. הייתי פותח באור, ומהאור לוקחים לנר. הנר הוא קטן יחסית. כי נר מצווה ותורה אור. ובהמשך הדברים ננסה לברר את מה שהתחלנו להיכנס אליו בהקשר אחר לגמרי ממש בסוף המאמר הקודם. כשאני מדבר על האור של התורה ועל התורה, אני למשל מדבר על היחס בין מצוות ותורה. בין תלמוד למעשה. כי אם יש כאן אור שממשיך מלמעלה למטה, הוא שייך למציאויות הכי הכי פנימיות של החיים שלי. אם יש כאן חוכמה, זה לפעמים הדבר הכי מנתק מהחיים. כשאני אומר שמלחמה ביוון היא מלחמת בני אור ובני חושך, אני רוצה לטעון את הדבר המוזר הבא. יוון עשו הכי הרבה אור בעולם, אבל הם לא אפשרו לחבר אותו לארץ. לכן זה הכי הרבה חושך שיכול להיות. הם יצרו מקום שמימי שאין לו שום אפשרות להתחבר למציאות, כאידיאולוגיה. באתונה יהיו מקדשים ואקרופולוסים, ובשם אותה אידיאולוגיה בספרטה יחתכו רגליים של ילדים שרצים לא בקצב. לא יהיה מקום לנר. המלחמה ביוון היא מלחמה, אמרת חנה, של ילדים. זה מלחמה בנרות. גם כל השירים הכי מצ'וקמקים שאנחנו זוכרים כולנו כילדים, נר לי, נר לי דקיק, בנו חושך לגרת, זאת מלחמה שלא לחינם מתרחשת במגרשים הלא רציניים לכאורה. מתרחשת בחדרי הסלון שלנו, במרטפים שהיינו בהם בפולין ובתימן. שם התרחשה. שם לחמנו. לא הוצאנו את החנוכיה לכיכר של העיר כדי להעיר אותה ולעשות פרסומי ניסה. מה שהיום מוציאים חנוכיות לכיכרות, חבדניקים והכל, זה נחמד מאוד, זה לא יוצאים בזה ידי חובה. מקיימים בזה מצוות פרסומי ניסה, שהיא מצווה חשובה מאוד. אבל לא יוצאים ידי חובת נר חנוכה. אף אחד לא יוצא ידי חובת נר חנוכה שלו. כי נר חנוכה זה איש וביתו. נר חנוכה זה איך אני מאיר בנר שלי את מה שאותו ביקשו לחסן. אז המלחמה היא באור תורה ולא בחוכמת התורה. והבירור של זה מתחיל אצל התניא כמו תמיד במשהו שנראה צדדי. חז"ל אומרים, ובזה מתחיל המאמר, נפתח אותו, נר חנוכה מצווה להניחה על פתח ביתו משמאל ומזוזה מימין. ככה כתוב בגמרא. מי שמדליק נרות בפתח הבית מדליק אותם מהצד ההפוך מהמזוזה, ואז יוצא שכשאדם נכנס לביתו כשתהיה מזוזה מימין ונר חנוכה משמאל. ההסבר בגמרא הוא שככה האדם מוקף במצוות. הוא נכנס הביתה ותהיה מזוזה מימין ונר חנוכה משמאל. האדמו"ר הזקן כמובן שהוא ינסה להבין מה מבטא המזוזה ומה מבטא הנר ומה העניין השמאל ומה העניין הימין ומה כל זה קשור לפתח. וכנראה שכל זה מתחיל להבין את עניין הנר והאור שעליו אנחנו מדברים. וצריך להבין הטעם שאין הנר חנוכה גם כן מימין כמו המזוזה. אך יוקדם בהקדים ביאור מה שכתוב בהמשך המאמר. אגב, הוא ינסה להראות שנר חנוכה ומזוזה מסמלים בעצם את נר מצווה ותורה אור. ולמה הנר מצווה חייב לבוא ולתקן את השמאל והתורה אור הוא הימין? והכניסה בין נר חנוכה משמאל למזוזה שבא בקלף של אור בהמה גסה, כותבים שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, ומגלים שהכל אחד ואין עוד מלבדו. והנר חנוכה משמאל שבו מבררים את הדברים של היש, איך שניהם נמצאים על הפתח של האדם שנכנס לביתו ומקבל את העולם שלו. אבל הוא מתחיל את הכל בהקדים ביאור מה שכתוב, כל אשר חפץ השם עשה, וכתיב בדבר השם שמיים נעשו. במקום אחד אנחנו אומרים כל אשר חפץ השם עשה, ימים וכל תהומות, ופסוקי דזמרה. כלומר, לפי הפסוק הזה, מהו הנושא המרכזי שאיתו בורא הקדוש ברוך הוא את העולם? חפץ. חפצו. רצה הקדוש ברוך הוא. ובפסוק אחר אנחנו אומרים, בדבר השם שמיים נעשו, וברוח פיו, כל צבא. כונס כנה דמי הים, נותן באוצרות תהומות, וכו' וכו'. זאת אומרת, יש פעמים, אם נעזוב לרגע את הפסוקים, שאנחנו מדברים בבריאה על רצון השם, רצה הקדוש ברוך הוא. ויומר אלוהים יהי אור. מתרגם רבי סעדיה גאון בפירוש שלו, ויומר אלוקים יהי אור, רצה שיהיה אור. לכן לא כתוב ויומר אלוקים יהי אור ויעס אלוקים את האור, אלא ויומר אלוהים יהי אור ויהיה אור, כי רצונו עושה. אבל אנחנו תמיד מדברים על דיבורו של הקדוש ברוך הוא. זה עוד נדבך בסוגיות שאנחנו דיברנו עליהם הרבה בזמן האחרון. וצריך להבין את הסתירה בין הכתובים, זה שמדבר על הרצון הבורא וזה שמדבר על הדיבור הבורא. ובעשרה מאמרות נברא העולם, שהיו מאמר ודיבור, ולא נברא בחפץ ורצון בלבד. והעניין, וכמובן שכולנו יודעים שכשהקדוש ברוך הוא בורא, כבר דיברנו על זה הרבה, אז הוא, מה שכתוב בורא ואחרי זה עושה למשל, אז על זה דיברנו, מה ההבדל בין הבריאה לעשייה. הבריאה, מסביר הרמב"ן, זה עצם יצירת היש. נכון? הוא היווה מאין יש. חומר דק, חומר יולי, זה מושגים. הוא היווה מאין יש. אבל היש הזה עוד לא קיבל צורה. העשייה גומרת את צורתו של היש. לכן בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ פירושו, אלוקים הפך מאין ליש את החלל הזה שקוראים לו שמיים וארץ. בסדר? החלל הזה עכשיו הוא יש. ויש הזה יש הרבה משמעויות. היש הזה חושב שהוא יש ונפרד בפני עצמו. כל מה שאנחנו מדברים עליו כל הזמן. אבל עכשיו החלל הזה הוא יש. עד שהחלל הזה הפך לי יש, אז הדבר היחיד שיש זה אין עוד מלבדו. אורו האינסופי. אבל הקדוש ברוך הוא, אלוקים, צמצם כביכול. ראשית ברא אלוקים, אלוקים זה הצמצומים שדיברנו עליהם כל הזמן בשבועות האחרונים. אלוקים כביכול צמצם מקום ועשה אותו יש. כשהוא עשה את הרקיע וקרא לרקיע שמיים, הוא לקח את היש, כלומר את החומר הדק הזה, בלשון הציורית של הרמב״ם, שנוצר, שהתהווה מאין, ועשה ממנו רקיע. ועשה ממנו קופסה, ועשה ממנו שולחן. לכן כשאני עושה משהו, אני אומר שאני עושה, אני לא אומר שאני בורא. כי הבריאה היא התהוות עצמה. אז כשם שאני אומר שהקדוש ברוך הוא ברא, ואני לא מבין איך עושים את זה. אז לא לשאול מה פירוש הוא רצה, אחרי הרצון עושים. לא נכון. בדבר השם שמיים נעשו, מה מחזיק פה את המציאות? דבר השם, דיבורו. באותה מידה גם רצונו יכול להחזיק את המציאות. עכשיו, כל הלימודים שלנו על דבר השם, בסופו של דבר כבר אנחנו לומדים את זה יום ועוד יום ועוד יום ועוד יום, הם לא כדי לברר את מה שאני לא מבין, אלא כדי לברר מה זה אומר לי, מי בשריך, איזה אלוה. מה זה אומר לי לגבי הדיבור והרצון? מה זה אומר לי? זה העניין. כי הנה נודע שלכל הדברים יש חומר וצורה. כל דבר בעולם הוא חומר וצורה. שהחומר, פרק וגם מאמר, שהם מאוד קשורים לתורתו של המהר"ל. למי שקצת מכיר, תניה, אמרתי לכם הרבה פעמים, הוא בנוי הרבה מאוד 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 על יסודות של המהר"ל. שהחומר הוא עניין הדבר ההוא בכללות. כלומר, עצם החומר הגשמי של הנברא. דהיינו, להיות שמיים או ארץ או שמש וירח. והצורה הוא כל ציור וכל תמונה במראה ושטח שיש לכל דבר בדמותו בצלמו, על איזה אופן הוא נעשה. כמו השמיים והארץ הם כדוריים. כשאני אומר שהשמיים והארץ הם כדוריים, שהעולם עגול, שהוא כדורי, ציירתי צורה, נתתי ציור. אבל כשאני אומר שזה שמיים, תיארתי את החומר. ומן הארץ לרקיע כך וכך זמן, מהלך תק שנה וכו', זה צורה. כלומר, לא רק איך זה נראה, אלא איך זה ביחס לשטח, במראה, בשטח. והשמש והירח הם גלגלים מאירים, זה שזה גלגל. ולגלגל יש את תכונת ההערה. וההערה היא הערה מפני שאני נמצא פה, וזה מאיר מפה אליי. כל זה הציור. והחומר הוא עצם השמיים. כשאני אומר את המילה שמיים, ורשי אומר ששמיים נקראים שמיים מפני שזה מאש ומים, זה תיאור של החומר. כשאני אומר שמיים, ואני אומר לא, שמיים בא לתאר שזה שם, ביחס אליי, פה ביקשתי לתאר צורה. כשאני אומר שמיים, ואני אומר שמיים נקרא שמיים כמו ספורנו, אתם זוכרים? כשאני אומר שהמילה שמיים פירושה שם עין, עין זה זוגי. כך מסביר ספורנו את המילה שמיים. אני במרכז, והמרחק בין שם לשם הוא שווה. נכון כך ספורנו מסביר? המרחק בין שם לשם הוא שווה, איך יכול להיות? אף פעם המרחק בין שני שמים הוא לא שווה. ובעברית, אם יש רבים, אז היה צריך להיות שמים. אם המילה היא שם. אם המילה היא שם. מה זה שמיים? אז זה בא להגיד שאני במרכזו של עיגול. כך מסביר ספורנו על לשון בבראשית. ואני בנקודת המרכז של העיגול, ומנקודת המרכז של העיגול, שם. ושם, זה היינו הך. לכן בראשית ברא אלוהים את השמיים. ההה בהידיעה מעמיד אותי במרכז כזה שמתייחס אל השמים והופך אותם לשמים ידועים בעלי צורה אליי במראה, בשטח, זה עגול, היחס אליי הוא כזה, חומר וצורה. והנה החומר נברא בדבר השם ובעשרה מאמרות. זו החלוקה, זו חלוקה מדהימה. והצורה ברצון השם. זאת טענתו של התניה בא ופותח, הוא לאט לאט מסביר את זה. והנה החומר נברא בדבר השם, ובעשרה מאמרות. כלומר, כשנאמר מאמר יהי רקיע או יהי אור, שבמאמר יהי אור מתהווה בחינת האור מאין ליש. עכשיו יבוא איזשהו חימאי עליון, ויגיד, נוצר כאן חומר ששמו אור. זהו. מורכב מהחומר הוא, זהו. היה עין, ועכשיו יש חומר. חומר כפשוטו, יש מטר, יש משהו שקרה לגד. שבמאמר יהי אור נתבע בחינת האור מאין ליש, וכן במאמר יהי רקיע נתבע הרקיע מאין ליש. אבל אופן צורת הרקיע, בדמותו, בצלמו, כלומר המהות של הרקיע, בדמותו, בצלמו, הוא נעשה בחפץ השם, שלא בא לכלל גילוי בדיבור או מאמר. ניתוח מדהים. כלומר, הדיבור יצר את החומר שנקרא שמיים, אבל מהחומר שנקרא שמיים לא יוצא כלום. כדי שהחומר שנקרא שמיים יפעיל את מה שיש בו בצורתו, את זה מפעיל השם ברצונו. כאילו כמו שאני אומר שהקדוש ברוך הוא נופח באדם נשמת חיים, ועכשיו האדם הוא חלק אלוה ממעל כי זה הנשימה, אני בעצם אומר שבכל דבר בעולם יש חומר, שהוא מה שהקדוש ברוך הוא עשה כדי שהדבר הזה יהיה יש בפני עצמו. ובעברית אחרת, אם נקרא את זה נכון, זה דבר נפרד כאילו, לכן חסר יכולת השפעה, כי הוא גוש, כלום. הוא חומר. הוא חומר של שמיים. אבל מה נותן לחומר הזה להאיר? הרצון. הרצון, הרצון, החפץ, זה נמצא בתוך החומר. אגב, המילה חפץ בעברית היא מילה נפלאה. חפץ בעברית זה חומר. חפצה. וחפץ בעברית זה רצון. לכל זמן ועת לכל חפץ תחת השמיים. ושם הכוונה היא חפץ רצון. עת לטעת. זה רצון או עת. ועת לעקור. עת לאהוב. עת לשנוא. לכל זמן ועת לכל חפץ. אז חפץ בלשון שלנו זה דבר מעניין מאוד. חפץ זה החפץ, אבל זה החפץ שיש בחפץ.
זה
החוסר. בדיוק, זה החוסר שבגינו יש חפץ. אני חפץ בי. חפץ חיים. והנה מה שנברא החומר במאמר ודיבור, ולא נברא הכל בחפץ השם ורצונו בלבד. למה בעצם שלא הכל יהיה ברצונו? ומפני שאז לא היה גילוי מאין ליש, רק שהיה העולם בטל במציאות ממש. אלמלא היה חומר שהופך את החפצה מחפץ, מרצון, לחפץ שחושב שהוא חפץ בפני עצמו. הוא חפץ, הוא חתכת חפץ. הוא משוכנע שהוא דבר בפני עצמו, זה תקוע פה כמו חפץ. אין לו שום חפץ. אין לו שום חסר, כי הוא לא מרגיש שום צורך בשום מקור. הוא בפני עצמו. אז מה שנברא החומר במאמר ודיבור ולא נברא הכל בחפץ השם ורצונו בלבד, ומפני שאז לא היה גילוי מאין ליש, רק שהיה העולם בטל במציאות ממש. רק עיקר גילוי היש, זה שהיש מתגלה, זה על ידי דבר השם. כי הוא ציווה ונברא הוא. פירוש ציווה, מלשון מצוות המלך. כי מלכותך מלכות כל עולמים. ואין מלך ולא עם. ומה פירוש אין מלך ולא עם? כדי שיהיה מלך, צריך שיהיה עם. ועם אצל התניא פירושו מלשון, מי זוכר? גחלים? עוממות. עם פירושו מישהו שלא מכיר בך. זה עם. עכשיו, מה זה לא מכיר בך? מכיר בך, כי אתה, כי הוא נתין שלך. הקדוש ברוך הוא, תמיד שאלתי את עצמי, למה לא מספיק שהוא יהיה אבינו? בשביל מה צריך גם מלכנו? זה סתם מפחיד. בשביל הכתר? בשביל מה צריך? כדי להפחיד עם טנקים? בשביל מה יהיה אבינו? למה צריך מלכנו? אבינו, אז אני יודע את הקשר, אני לא יכול להתנתק מזה. ב-DNA אני אבדוק במעבדה, אני אראה שיש. אבל כשהוא מלכנו, פירושו שאני יש בפני עצמו. אתה רוצה? יש גם חבר'ה בתוך הממלכה שמנסים לעשות הפיכה. למה לא? תקים מגדל. נכון? בדיוק. אני הרי העם, אני נותן לו להיות מלך. למה הוא מלך? כי אני העם. מה אומר הנחש לאדם הראשון? תשמע, אתה כל כך מוכשר. מה אתה קנית את זה שאתה צריך להיות את הנתין שלו? תהיה הוא הנתין שלך. ויתן כאלוהים ידי טובה. אז בדבר השם שמיים נעשו, שזה דיבור, מקביל להו ציווה ונבראו. הוא דן, למה ציווי דומה למילה דיבור? דבר השם. מדהים. כי מצוות היא מצוות מלך. זה לא מצווה של... אבא לא אומר, אני מצווה. צוואה. אתם יודעים מתי עושים צוואה? כשאני כבר לא מצווה. כשזה כבר עם. אבל ציווי הוא קשר ישיר, צוותא, ציוות, אבל הוא קשר של מלך. כלומר, הוא קשר ישיר אל יש, בפני עצמו, נפרד בפני עצמו, שמצד היותו יש, הוא מקבל את הציווי, אבל הוא עושה אותו מצד הרצון. תראו את כל המשפט. פירוש ציווה מלשון מצוות המלך, היא מלכותך מלכות כל עולמים, אין מלך ולא עם, שבחינת מלכות היא בחינת התנשאות והסתלקות. זוכרים את המילה הסתלקות בעברית? הסתלקות בארמית, סליק. הסתלקות זה להסתלק למעלה. סליק לאטם. בחינת מלכות זה בחינת התנשאות והסתלקות. שלא יאיר ויתגלה, אלא בבחינת שם בלבד. לא המלך מתגלה, אלא רק מה? שמו. בדיוק, ופה הוא חוזר לדברים שנגענו. הפסוק, כי הוא ציווה ונברא, הוא מופיע איפה? יעללו את שם השם, כי הוא ציווה ונברא. בסדר, יעללו את שם השם, כי הוא ציווה ונברא. כמו על דרך משל מלך בשר ודם, שמלכותו היא שמו לבד אשר נקרא על מדינתו. אבל לא בבחינת התלבשות כוח הפועל בנפעל ממש. והתלבשות כוח הפועל בנפעל הוא למטה ב-70 שרים. שר של מים, שר של אש, שהם משמרי האופנים. ויש גבוה מעל גבוה, שמקבלים גם כן דרך אילה ועלול עד המלאכים שהם שחלים נבדלים. שהם פני אריה, פני שור שבמרכבה. נחזור לכל, אני רוצה לקרוא הכל. אבל החיות של המלאכים האלה, החיות של פני שור, פני אריה, הוא יש מאין ממש. דהיינו שהמשכת החיות אשר להם הוא בבחינת עין והערה באלמה, שהוא בחינת שם בלבד, ומזה נעשה גילוי היש. אך תכלית בריאת יש מאין, אני קורא ברצף, כי זה נורא קשור לדברים שדיברנו עליהם במאמר הקודם. אז אנחנו נחזור אחרי זה לדברים, אבל אני קודם כל רוצה שנראה את המוזיקה פה. אך תכלית בריאת יש מאין, וכדי להיות היש בטל לעין. אתם רואים שזה המשך השיר של מה שדיברנו? ונגלה כבוד השם למטה כמו למעלה. בסובב כל אלמין שאנחנו מדברים כל הזמן. שבסובב כל אלמין באמת אין הבדל בין למטה ללמעלה. באמת אין הבדל בין גוף לרוח. באמת אין הבדל בין חומר. אין הבדל, כי אם אני באמת באמת תופס שרק הוא ואין עוד מלבדו, אם אני באמת קולט שאין עוד מלבדו, אז בביטול היש הבטא לעין נגלה כבוד השם למטה כמו למעלה. וכמו שיהיה לעתיד לבוא, כי עין ועין יראו. וזה תלוי בעבודתנו כל ימינו. זה לא המלאכים, זה לא השרפים. היום לעשותם, וכל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. זה עושה האדם פה, וצריך כל אחד להמשיך בחלקו גילוי זה, להיות ביטול היש. והוא מחמת ההתבוננות בגדולת אינסוף ברוך הוא. איך מגיעים לזה? כשמתבוננים באינסוף. שאתה הוא קודם שנברא העולם, ואתה הוא מי שנברא העולם, בלי שום שינוי. זוכרים את הקודים האלה? אלה הקודים שנגענו בהם הרבה פעמים. כי אני השם היה, לא שניתי. מה פירוש אני השם לא שניתי? שווה ומשווה. שאין העולם מעלים לפניו יתברך. גם אם יש פה מיליארד פריטים, מיליארד פרוטונים, אני השם לא שניתי. שום דבר לא משפיע עליו. וככה שיחה כאורה, שאין ההעלם וההסתר אלא לעיני בשר שלנו. אבל כמי כולה כלא חשיב ממש. ומעלה ומטה שווים לפניו. שנמצא למטה כמו למעלה ממש. ואם כן גם בחינת היש בטל אליו יתברך. החלוקה שהתרגלנו בין המלאכים לבין עבודת האדם, עבודת ישראל. ועבודת ישראל בנשמות וגופים, כל התפקיד שלי הוא לבטל את היש, עד שהוא יהיה בטל לגמרי. פה בעולם הזה, אי אפשר היה להבין את זה בי המאמר הקודם, לא היינו מבינים מה אנחנו אומרים. פה בעולם הזה אף פעם לא תגיע לבאמת ביטול היש, כי היש ממשיך להיות כל הזמן. יש. מה יהיה בתחיית המתים? אז בעליות העולמות יהיו נשמות בגופים, יקומון ישני אפר, נשמות בגופים, ובתור נשמות בגופים יגיעו לביטול יש שאני לא יודע להבין אותו היום. אין בו אכילה ואין בו שתייה, ויש בו נשמות בגופים. זאת אומרת, כל מה שהמלאכים וכל מה שהשרפים וכל מה שהפני אריה ופני שור מגלים הוא דבר מופלא, אבל בסופו של דבר ממה זה בא לידי ביטוי? מהדיבור. וממילא זה בריאה, זה יש מאין, אבל זה עדיין יש, זה לא יכול להגיע לביטול גמור, זה עדיין יש. לביטול גמור זה לא יכול להגיע. תבינו לאן אנחנו חותרים. אנחנו חותרים לשאלה אם בעולם הזה יכול להיות אור אינסופי. לשם חותר עכשיו התניה בחנוכה. האם יכול באמת להיות בעולם הזה בתוך החושך אור אינסופי? או שבסופו של דבר יש איזשהו יש שאותו אי אפשר לחדור? האם את הכל, את הכל, את הכל אפשר לחדור כי אין עוד מלבדו באמת? או שהיש מנצח את האין עוד מלבדו. חלילה. זה הקוד שאיתו הוא הולך. לכן אני חושב שקודם כל צריך לקרוא הרבה, 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 הרבה לקרוא, ואל תתחיל לחזור. וזהו כי גדול השם ואדוננו מכל אלוהים. הוא נכנס כאן עכשיו לכמה נקודות שאני לא אכנס אליהם, אבל שוב, גם מושג אלוהים פירושו, מה? צמצומים. צמצומים. אז הפירוש הפשוט של גדול אדוננו מכל אלוהים פירושו מה? אדוננו גדול מכל האלוהים האחרים חלילה. נכון? מכל האלוהים האחרים. כי גדול אדוננו מכל אלוהים. אבל אומר התניה, לא זה הפירוש, זה חידוש. כי גדול, אנחנו אומרים אין אלוהים אחרים. אז אתה אומר לי, גדול אדוננו מכל אלוהים. גדול אדוננו מכל אלוהים פירושו הוא גדול מכל צורה שמצמצמת ואתה חושב שאתה יכול בדרכה לקבל אותו. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. אז כשהוא ברא הוא עשה את זה בחינת בריאה, והבריאה היא יש מאין. אבל גדול אדוננו מכל אלוהים. הוא גדול מכל כוח שבסופו של דבר עושה פה יש. גדול אדוננו מכל אלוהים. אתם שומעים את המשמעות של הפסוק? גדול אדוננו מכל אלוהים, זה אין, לכן ויחל אלוהים ביום השביעי. איך הסברנו ויחל אלוהים בפרשת ויחולו? מה ויחל? הוא קילה את הבחינה של אלוהים. הוא קילה את הבחינה של הצמצומים. כל מה שהוא עשה פה בעולם הזה צמצומים, זה כדי שהשמיים והארץ יהיו בחינת ויכולו. שהשמיים והארץ שיהיו כל הזמן יש כזה, הם כל הזמן ישאפו למקור. והמקור ישאף למקור. והמקור ישאף למקור. וכל פעם זה ישאף למקור נוסף. כלות הנפש. זה אומר, כל שם, כל אור, כל שם הוא שממה. כל המאמר הקודם. וזהו כי גדול השם ואדוננו מכל אלוהים ופירוש מכל אלוהים הם קוף קף צירופי אלוקים. זה מוסד פנימי. יש 120 אפשרויות לצרף את האותיות אלוהים אם תהפוך אותם. א', ל', ל', א', יש 120 צירופים. זה לא חשוב עכשיו. ומסתירים את אור השם וקדושתו לבלתי יתגלה אור אין סוף ברוך הוא כמו שהוא. שלא יתבטלו העולמות במציאות. 120 הצירופים האלה, עד 120, 120 הצירופים האלה נועדו כדי שהעולם לא יתבטל במציאות. הרי אם היינו פוגשים את הכל שלא דרך המחיצות, אז מה קורה לנו? נשרפים, נבלעים. אין, הכל מתבטל. כמו אור, כמו קרן של שמש. מה שאנחנו כל הזמן אומרים, סתם אתה אומר שהשמש נותנת לך אנרגיה. הקרן, של הקרן, של הקרן, של הקרן, של הקרן. ואתה קורא לזה שמש. זה בסדר גמור. אותו דבר בראשית ברא אלוהים, זה לא מה שאתה מבין עצמותו. הבריאה היא פגישה עם אלוקים כבר. ויש 120 צירופים. והכל נועד רק בשביל דבר אחד, כדי שלא ניבלע במציאותו. אלא שיהיה נראה העולם ליש ודבר נפרד. אבל אור השם, זה פירוש כי גדול השם ואדוננו מכל אלוהים. גדול השם שם הוויה שם. אבל אור י' כ' ו' כ', אבל אור השם הוא גדול על כולם, הוא מושל על כולם. להיות היש בטל. וזהו פירוש מדהים. כי אני ידעתי כי גדול השם ואדוננו מכל אלוהים. זה הפסוק שעליו מדובר פה, זה פסוק בתהילים. כי אני ידעתי, כי גדול השם ואדוננו מכל אלוהים. אז הוא אומר, מה זה כי אני ידעתי? מי אני ידעתי? מי מדבר? מי מדבר? ואז הוא אומר כך, כי אני ידעתי, תסתכלו, בזה אני עומד. אני זו כנסת ישראל. כי אני ידעתי, כי גדול השם ואדוננו מכל אלוהים. אבל העקום, אומרים, עזב הוויה את הארץ. ופרו אמר, לא ידעתי את השם. למה? כי הם אומרים, הם לא אומרים אין אלוהים. החרטומים מודים אצבע, אלוהים היא. הם מודים. הם בהמשך גם אומרים שזה יותר מאצבע אלוהים. בהמשך פרו גם אומר, תלכו תדברו עם אלוהים. בהמשך הוא אומר, ורב מיות קולות אלוהים וברד. אבל להגיד שהשם גדול מכל האלוהים, את זה הוא לא מסוגל. את זה הוא לא יכול. להגיד שהצמצום הזה הוא בסך הכל שממה של השם שמעל. עכשיו למה הוא לא יכול? כי אם הוא יגיד את זה, אז הוא ביטל את היש. אם הוא ביטל את היש, אין פרו. אם הוא ביטל את פרו, אין עולם. זה פחד אימים. לא יישאר כלום. אני חייב להחזיק משהו. זה כל חייו של האדם. ולכן נאמר, ביתרו, אחר שנתגייר, אתה ידעתי, מדהים, מה הוא אומר? אתה ידעתי כי גדול השם מכל האלוהים. זה ההגדרה של הגיור. אתה ידעתי כי גדול השם מכל האלוהים. עבדתי תמיד והכרתי כל מיני דברים, אבל אף פעם לא ידעתי שאפשר להגיע לביטול היש. אותו דבר, בכיוון האחר. אתה ידעתי כי גדול השם מכל האלוהים. כבר עכשיו הגעתי, עכשיו נהייתי חוסי. עכשיו קלטתי שביטול היש הוא דבר אפשרי. יש ביטול היש. ראינו לפי שכל אשר חפץ השם נמשך, עכשיו הוא חוזר לחפץ. מאיפה כל הכוח הזה? ראינו לפי שכל אשר חפץ השם נמשך ועשה גם בשמיים וארץ. שכולם יש להם ציור ותמונה מבחינת חפץ ורצון השם. אתם מבינים? לקוס הזאת יש גם חומר וגם צורה. כמו כל דבר בעולם יש לו ויכולו. ויכולו מי? נו מי? כל השמיים וכל הארץ ויכולו. קדוש ברוך הוא ברא את האדם ואת העולם וכל דבר בעולם עם חומר וצורה. החומר הוא זה שאומר אין עוד מלבדי. והצורה שבחומר צועקת איך בן גורנישט. ורוצה לסוס קדימה. כל דבר בעולם נברא כך. הוא נברא שהוא בפני עצמו והוא קלה. הוא בפני עצמו והוא קלה. בכל דבר, האש רוצה ללכת אל השמש, הגלים, מה שדנת מקודם. בעברית אחרת זה לא רק החומר או הצורה, אלא הצורה היא הרצון לחזור כל הזמן אל היסודות, אל המקור, אל האינסוף. והחומר הוא הרצון לא לחזור אל האינסוף. החומר הוא הרצון, המילה רצון לא טובה פה עכשיו, אבל החומר הוא האינסטינקט, בסדר? הטבע להיות יש. החומר מוביל אותי למטה, והצורה מנסה לקחת אותי כל הזמן. ובכל דבר בעולם יש חומר וצורה, והחידוש הגדול של פעם, של מה שאנחנו רוצים הפעם להגיד, זה שכשהקודש ברוך הוא בורא בדיבור, אז את מה הוא ברא בדיבור, נו? את המאה קילו. את הרצון לא לרצות. בסדר? ובמה הוא ברא ברצון? את הרצון. בעברית אחרת, כשמשתמשים במילים של טניה. במה הוא ברא את הדיבור? סליחה, מה הוא ברא בדיבור? את הדיבור, את ההדברה, את הניסיון להיות מודבר, את הניסיון להיות מדביר, את הניסיון להיות דבר, את הניסיון להיות מנהיג, את הסיכון להיות מדברי וסופי, כי אני פה, הכבינדו. ואת מה הוא ברא בחפץ? את החפץ. ואיך קוראים בשפה הפשוטה שלנו והקדושה שלנו לדבר כזה ביחד? חפץ. ואם זה מנוקד סגול סגול, הכוונה היא למאה קילו שמן שעומד פה. ואם זה מנוקד בצרה סגול, הכוונה היא לסיור, שכל הזמן יודע שהוא קלה. ושואף. זה דבר מופלא.
אדמה ואדמה.
אדמה ואדמה. עכשיו, הסי של זה, זה האדם. אבל בעצם זה קיים בכל הבריאה. האדם הוא היחיד בבריאה שיכול להסביר את זה לבריאה. כלומר, הוא יכול להסביר לאבן הזאת לאן היא יכולה להגיע. הוא יכול לקחת אותה לשם. הוא גם יכול לקחת אותה למטה. אבל הוא יכול לקחת אותה לשם. רק נסיים את המילים ונגיע. והיינו לפי שכל אשר חפץ השם, חפץ השם, נמשך ועשה גם בשמיים ובארץ. שכולם יש להם ציור ותמונה מבחינת חפץ ורצון השם, שלא בא לידי גילוי בדיבור ומאמר שהוא הפועל הישות. בכל פעול, בכל נפעל, יש חפץ שלא בא לידי ביטוי. זה בעצם מהותו. עצם מהותו זה שהוא לא בא לידי ביטויות. וזהו עניין שיתף מידת הרחמים, שבכל מעשה בראשית כתיב ויאמר אלוקים, בראשית ברא אלוקים ויאמר אלוקים, ואחר כך שיתף מידת הרחמים. רצה הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם במידת הדין, ועמד ושיתף מידת הרחמים, אין העולם יכול. אז הוא שיתף מידת הרחמים שנאמר ביום עשות השם אלוקים. מה פירוש שיתף מידת הרחמים לפי מה שהוא אומר? ויאמר אלוקים זה מידת הדין. אז מה זה מידת הדין? שהוא יהיה חפץ. ואז הוא שיתף את מידת שם השם. ומה הוא עשה? הוא עשה באותו חפץ את החפץ. בתוך מידת הדין הזאת, בתוך הדבר הזה, בתוך הדיבור הזה, בתוך המדבריות הזאת, יש שאיפה. עמד ושיתף מידת הרחמים במידת הדין. זה פילי פלורות, כשאתה פתאום נכנס לטרמינולוגיה הזאת, זה מושגים שלא היינו מבינים, אני לפחות, לפני, לא יודע. וזהו למה יאמרו הגויים, עיינה אלוהיהם. יוודא בגויים, למה יאמרו הגויים? שבחינת אלוהות הוא בבחינת איה. אתה יודע איך הוא קורא את זה? בסידורים ספרדים ובעוד סידורים הופיע שבאיה מקום כבודו יתכוון וכו'. איה פירושו, איה! עכשיו, איה זה לא איפה. זה לא איפה בעברית, דיברנו על זה הרבה פעמים. איפה זה שאלה מקומית. איך שואל האיש, איך שואל יוסף את האיש שהוא פוגש בשכם? הגיד ענה לי, הזכרנו איפה ואיה בשבת בבוקר. שואל האיש את יוסף בשכם, הגיד ענה לי, איפה הם רואים? התשובה צריכה להיות, איפה? בשכם, בדותם, ימינה, שמאלה, 100 מטר, או. אבל כששואל הקודש ברוך הוא את קין, אי הבל אחיך. אז מה הוא מתכוון שהוא יגיד לו? מטר למטה. וכשהוא שואל את האדם, אייקה, מה הוא מתכוון שהוא יגיד לו? שתקל קצת שמאלה בעץ, או פה. איה אין פירושו איפה, גם אם המתרגמים תרגמו שם בטעות איפה. טעות בעברית. אין במקרא פעם אחת איה בתור איפה. איה הוא איפה רטורי.
מה זה שירת האבינו שאומר שם
בדיוק. ואיה אלוהינו איפה? אבל זה לא איפה פיזי. ואיה אלוהי חמת וארפד, אומר הנביא, יקומו ויושיעוך. הרי אתם אוהבים את אלוהי חמת וארפד, לא, אז תקראו להם, אולי הם יעזרו לכם. זה ציניות. איה כזה, איה, איה זו שאלה שלא נגמרת. איה מקום כבודו פירושו, אף פעם לא תגיע. אם לא נתת לי תשובה לשאלה איפה, לא מילאת את בקשתי. התשובה לשאלה איה זה אין סוף. איה כפירושו, תגיד, תמורת פלח אחד, היית מוכן לוותר על האין סוף שלך? איה כ.
בכלל אפשרית לאדם?
זה לוקח 2000 שנה עד שהאדם מגיע אחד בהרגשה שלנו ואומר הנני ומגלה שאפשר. ואז הוא מגלה שיש אינסוף. זה ביטול היש. הנני זה ביטול היש. זה ביטול היש. אז רק נגמור את המילים. וזהו למה יאמרו הגויים עיני אלוהים שבחינת אלוקות ובחינת הידע היינו בבחינת הסתלקות. לפי שאומרים עזב השם את הארץ. למה הגויים אומרים עיני אלוהים? כי הרי הם אומרים עזב השם את הארץ. מה זה עזב השם את הארץ? האלוהים הוא כל כך חזק שהוא גדול מהשם. הבנתם מה אמרתי? האלוהים גדול מהשם. ואתה ידעתי, אומר יתרו, כשהוא מתגייר, מה? כי הנה גדול השם מכל האלוהים. כי אני ידעתי כי גדול השם ואדוננו מכל האלוהים. כל אשר בשמיים וכו' וכו' וכו'. זה בגבל. כי בכל חפץ יש את החפץ שהוא סותר את החפץ. יש את מה שנעשה מן הרצון, והוא נעשה בתוך המציאות. עמד ושיתף עם מידת הרחמים. מידת הרחמים הגדולה שיש לעולם, היא שהאדם יש לו לאן לחלות. אתם יודעים את מי הוא ניתק ממידת הרחמים? על מי הוא לא ריחם? על הנחש. מעולה. על אדם הוא ריחם, על חווה הוא ריחם. אז מה הוא עשה כיוון שהוא ריחם? גירש אותם. נתן להם שתי סתירות לחי. אמר להם, אפר תאכל כל ימי חייך. ואז תסתכל אליי ותחפש אותי. אבל לא, סליחה, לא אפר תאכל, קוץ ודרדר תצמיח. אבל אז הוא פנה אל הנחש, ומה אמר לנחש? יהיה לך אוכל כל החיים, אתה לא תחפש אותי. אתה איתי, אין לך מה לדבר. ודאי. זה כל הסיפור של יציאת מצרים. וברכתם גם אותי, גם צונכם גם בקרכם קחו ולכו. כל הדיון על הפרסה הוא הדיון הזה. ביטול היש עד פרסה. אם פרסה אחת נשארת אצלך, אחת נשארת אצלך, אתה מהפרסה הזאת תעשה אלוהות. צריך, אתה לא תקבל את ביטול היש, פחות. אי אפשר לוותר על, 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 על המהלך הזה. בסדר? רק השורה האחרונה? רק השורה האחרונה שנייה. לפי שאומרים עזב השם את הארץ, לכן למה יאמרו הגויים איה? ואין העולם מתנהג אלא בבחינת אלוקים, כך הם אומרים, שהוא שם הצמצום וההסתלקות. להיות העולם יש ודבר נפרד, אבל באמת כל אשר חפץ השם עשה. באמת כל אשר חפץ השם עשה. מה זה כל אשר חפץ השם עשה? הוא עשה את הרצון. הוא עשה את זה שאלוהים הוא לא המצמצם. וראשית ברא אלוקים, אבל אז ויחל אלוהים והוא עשה שבת לה שם. השם. והיום שבת, והיום יום ראשון בשבת, והיום יום שני בשבת, וכל הזמן אני חי בעצם בשניהם ביחד. את זה מצד הדיבור, ואת זה מצד החפץ השם בשמיים. בסדר? החפץ השם שעשה. איך זה נכנס זה רק ההתחלה, זה עוד לא ההקדמה. אבל כל עניינו זה לברר את האור הזה שעליו אנחנו מדברים בנר חנוכה. לא על התורה באו להילחם. לא על התורה. אם אתם רוצים לדעת למה יוון עם בני חושך, למה יהיו דעתי? כי יש להם הכי הרבה כוח מכל האומות לקחת גם את האור ולעשות ממנו חושך. כוח יוון, כוח יוון. נברר, נברר. כוח יוון. כוח יוון. המהר"ל אומר, אני אגמור במשפט אחד. רק שתבינו על מה אנחנו מדברים. המהר"ל אומר, כשנכנסו להיכל מצאו פח של שמן שהיה מונח בחותמו של כהן גדול, ועם זה נעשה הנס. מה זה פח של שמן שמונח בחותמו של כהן גדול? הרי הם טימאו את כל השמנים ובלבלו. זה היה פח אחד של שמן שהוא היה עם הפלומבה של כהן גדול. הוא היה סגור. כהן גדול זה מעלת קודש הקודשים. וכל השמנים האחרים זה מעלת הכהנים, שזה מעלת הקודש. הקודש נקרא בלשון של התורה היכל. היכל. וקודש הקודשים, קודש הקודשים. אומר המהר"ל, אני מדגיש שזה המהר"ל, אחרת יראה לאיך הוא מוזר. ולמה לא הצליחו למצוא אף שמן שהוא במדרגת הקודש, שיהיה טהור? למה נשאר רק שמן אחד במדרגת קודש הקודשים? אומר המהר"ל, לפי שהיכל, אני מצטט, היכל עולה במספרו סמך ה'. עשו רגע את החשבון, אני צודק? היכל עולה במספרו סמך ה', בסדר? 65?
65.
להחזיק חזק. ויוון עולה במספרו סמך ו'. להורות שיש ביוון כוח גובר על היכל. עד שמצאו מעלת קודש הקודשים, שהיא שתגבור על יוון. פח, כן. לא יפת השם ליפת. איך כתוב? יפ? אלוהים ליפת. וישכון באוהלי שם. את השם נותן שם. את הרוחב נותן יפת. יפת מתורגם באונקלוס, רוחב. יפתי. או יופי, חומר.
הרמוניה.
נכון? חומר. ואת השם, שם, מתי אני קורא למישהו בשם? כשחסר לי משהו. שם הוא חסר. שם הוא קלוט. והשם חייב להיות שם.